השביעי של חג הסוכות, השביעי מהאושפיז דוד המלך, והאושפיז שלנו ביום הזה. דוד המלך יש לו הרבה זכויות, הרבה תארים בתנ"ך, הרבה מעלות, אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחת ששייכת ליום הושענא רבה, ונקרא בתנ"ך נאום הגבר הוא קמאל, שחז"ל פרשו מה זה הוא קמאל, שהקים עולה של תשובה, שדוד המלך הוא בשבילנו סמל של תשובה. למה הוא סמל של תשובה? יש עוד אנשים שעשו תשובה, אבל דוד המלך, הגמרא אומרת שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, שהוא בכלל לא חטא באמת חטא רציני, ואף על פי כן עשה המון תשובה על שהשם סלח לו, וזה לא הלך בקלות, זה הלך עם ייסורים. מה הפשט כשהגמרא אומרת שכל אוהבי דוד חטא אינו אלא טועה? אם באמת לא חטא, אז למה יצא לעשות תשובה? וגם הנביא מוכיח אותו, ובאמת נענש מאת הקדוש ברוך הוא. אלא הפירוש, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, שמי שלומד את הפסוקים כפשוטם, הוא טועה. דוד חטא, אבל לא חטא כפי שנדמה במראית עין, שהיה חטא של גילוי עריות ושפיכות דמים, לא היו דברים כאלה. היה חטא של חילול השם, של מראית עין של גילוי עריות ושפיכות דמים. החילול השם לצערנו נמשך עד היום, שיש אנשים שחושבים שדוד חטא, וזה החילול השם של דוד, שהוא גרם לאנשים לחשוב שהוא חטא. אבל באמת כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. ואני חושב שהפירוש, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אין הכוונה שהוא טועה בהבנת הפרשה הזאת. הוא טועה בהבנת כל התורה כולה. כי כל התורה היא להראות כמה הרע מובדל מהטוב, שהטוב זה קרבת אלוקים והרע זה הריחוק מהקדוש ברוך הוא. ומי שחושב שדוד חטא עבירות חמורות כאלה כמו גילוי עריות ושפיכות דמים, ויחד עם זה המשיך להיות משיח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל ומחבר של ספר תהילים והברית שיש להם הקדוש ברוך הוא, אז אינו אלא טועה, הוא לא מבין את כל התורה כולה, לא מבין כמה הרע רחוק מהטוב, העבירות מורחקות מהקדוש ברוך הוא. אלא צריך להבין שדוד המלך לא היו לו עבירות רציניות, אלא רק המראית עין שאנשים חשבו שדוד המלך נכשל בגילוי עריות ושפיכות דמים, אבל לא שבאמת היה כך. היא מסבירה שאוריה היה חייב מיתה, היה מורד במלכות, המלך מצפה עליו ללכת הביתה והוא מסרב לפקודת המלך, או שהוא אמר, הוא קרא על יואב, אדוני יואב, ובמקום להבין שיואב הוא עבד המלך ועבדי יואב הם עבדי המלך, אז הוא קרא ליואב אדוני יואב, עבדי אדוני. זה פגיעה במלכות של דוד. באמת יש עוד רמז בכתיב של התנ"ך שאוריה היה מורד במלכות. אוריה אומר למלך, חייך וחיי נפשך אם יעשה את הדבר הזה. איך צריך לכתוב חייך בעברית? כעת שני יהודים וכף סופית, אבל כתוב חייך עם יוד אחת, לא עם שני יהודים, שחיי המלך הם חסרים אצלו, אין להם משקל מלא. יש עוד כמה בתנ"ך שחיים כתוב ביוד אחת, ושם תמיד זה רומז על חיים חסרים, לא חיים מלאים. אז חיי המלך אין להם משקל אצלו, אז הוא מורד במלכות. מגיע לבן שבע, אז הרי הוא אומר שקיבלה גט חריצות, אז לא הייתה כבר אשת איש. לפי הזוהר הקדוש, הראשון של דוד היה שהיה צריך להמתין 3 חודשים אחרי שקיבלה גט, הוא לא המתין 3 חודשים. קודם לא היה כאן עניין של גילוי הראיות ממש, אלא רק המראית העין. ועל זה דוד עושה תשובה כל כך חמורה, הוא מצטרע, הוא מקבל צרה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקבל צרה, הוא מבקש גם שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו מהצרה, הוא מקבל צרה, והסנהדרין עוזבת אותו, והיה כל המרד של אבשלום נגדו, שבנו נלחם נגדו וכמעט הרג אותו, תימי 10 נשים שלו, דוד סבל קשות בעקבות המעשה, וכל זה, והילד שלו מת, כל זה הדבר שבעצם לא חטא רק על מרית עין של חטא. אז הוא מקים עולה של תשובה, הוא מראה כמה צריך לחזור בתשובה על הדברים הכי קטנים. אחרי כל היסורים של דוד, הוא מבקש שהשם יודיע לו, יודיע שהוא מחל לו על העוון, וכפי הוא עונה לו, בחייך איני מודיע, בחיי בנך אני מודיע. רק בימי שלמה השם מודיע שבאמת דוד הוא בחיר השם, ושהקדוש ברוך הוא מחל לו על העוון, ולהראות את גודל הצורך בתשובה לדברים הכי קטנים. זה באמת לא רק על דוד המלך, זה על שאר עבירות של גדולי עולם. הגמרא גם אומרת, לא רק על דוד, הגמרא אומרת על זה, וכל האומר, בני אלי חטאו אינו אלא טועה, כל האומר, בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, כל האומר, שלמה חטא אינו אלא טועה. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, דברים שאולי לאנשים שאינם צדיקים כל כך בכלל לא היו נחשבים בעבירות. עם צדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, וזה נחשב להם לעבירות. למשל, למה הדבר דמה לסוחר שמוכר גרוטאות של ברזל, מוכר גם יהלומים. בגרוטאות של הברזל לאף אחד לא אכפת אם יש שריטה, אם חסר כמה גרם או לא, שוקלים אותם בטונות, אז חסר כמה גרם או יש יותר כמה גרם, לאף אחד לא אכפת. ומכרים ביהלומים, אז כל שריטה קטנה משנה את מחיר היהלום. המשקל מאוד קובע ביהלומים, זה ההבדל בין מעשים של צדיקים ומעשים של לא צדיקים. המעשים של צדיקים הם יהלומים, הם נמדדים איך שמודדים יהלומים, אחרים הם גרוטאות של ברזל, אין דווקא מן הכל כך, אבל זאת לא אומרת שהם לא יקבלו עונש, זאת אומרת שיותר כדאי להיות רשע מלהיות צדיק, הרשע יקבל עונש יותר מהצדיק, אבל על עבירות רציניות יותר, הצדיק מקבל עונש על עבירות קלות של עבר, וגם הצדיק מקבל את העונש בעולם הזה, הרשע מקבל את עיקר העונש שלו בעולם הבא, לא בעולם הזה. הרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, כדאי לקבל עונש בעולם הזה כדי להיות נקי לגמרי בעולם הבא. באמת אפשר לשאול למה הקדוש ברוך הוא עושה כך, נותן לצדיק עונש בעולם הזה ולרשע נותן את העונש בעולם הבא. מילא על העבירות שהרשע עושה מגיע לעונש, אבל קצת מצוות שהרשע עושה היה צריך לקבל שכר בעולם הבא. אם עושה קצת מצוות, למה הוא לא מקבל עולם הבא ועד הקצת מצוות שהוא עושה, אלא מקבל את השכר שלו בעולם הזה? והתורה אומרת שזה ככה, התורה אומרת וידעת כי השם לוקח הוא האלוקים, הקהל הנאמן, שומר הברית והחסד, ואוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. זאת אומרת, לצדיקים השם לא ממהר לשלם, יזמן לאלף דור לשלם להם. הוא משלם לו, יקרב אל פניו לעבידו, לא יאחר לצונאו אל פניו ישלם לו. שלרשעים השם משלם בעולם הזה את בעד המצוות שעשו. אז למה זה באמת? למה לא יקבלו קצת עולם הבא לקצת מצוות שעשו? אני חושב שהתשובה היא שאנחנו אומרים כל יום, פותח את ידך ומשביע לכל חי הרצון. השם משלם בכל אחד לפי הרצון שלו. הצדיק שכל רצונו זה רוחניות, שרצונו זה קרבת אלוקים, אז מקבל את השכר ברוחניות, בקרבת אלוקים. והרשע שכל רצונו זה בגשמיות, אז מקבל את השכר שלו בגשמיות. כמו סוחר שיגיד שהוא מוכן למכור למי שרוצה בשקלים שקלים, מי שרוצה בדולרים בדולרים. אז הקשבור נותן לך את הבחירה. אם אתה דבוק בעולם הזה, אתה מקבל שכר בעולם הזה. אתה דבוק בעולם הבא, אתה דבוק ברוחניות, אתה מקבל את השכר לעולם הבא. יש מאמר חז"ל שהיה אדם אחד שהיה שיכור, היה מוכר כל מה שיש לו, קונה יין. הבנים ראו שזה לא עסק, כל הכסף הולך לאבדון, אז החליטו לגמול את האבא מהשכרות. איך יעשו את זה? נתנו לאבא לשתות יין חזק מאוד, שירדם תרדמה עמוקה מאוד, ושמו אותו בארון, ושמו אותו בבית הקברות, אבל שם לא היו קוברים כמו שהיום שמכסים עפר למעלה, אלא בכוכים, שמו אותו בכוך, ותקווה שהוא יתעורר מהיין ויראה שבית הקברות תיפול עליו למטה בפחד, אז הוא יפסיק כבר להשתכר. הם יבואו להתמכר את האבא להוציא אותו מבית הקברות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עברה שיירה של סוחרים על יד העיר ההיא, והיה נדמה להם שיש איזה רעש בעיר, איזה מהומות, אז הם פחדו, הם יכניסו עכשיו את הסחורה העירה, מי יודע מה יקרה לסחורה, החליטו, בינתיים לשים, עד שיבררו את המצב, לשים את הסחורה במקום שאין בני אדם. איפה זה מקום שאין בני אדם? בית הקברות, איזה סחורה הייתה להם? יין. אז השיקור מתעורר, רוצה לפניו יין, ומתחיל לשתות ולשיר ולשמוח בתוך בית הקברות. הבנים באו לבקר את אבא שלהם, ראו שאין חוכמה ואין תבינה ואין יצא נגד השם. שיקור באמת ביין, לא יעזור. גם למה השם שולח לשיקור יין? כי מה ישלח בו? ישלחו חידושי אריתרא? אז הוא קורא את אריתרא בשביל לקנות יין, אז אפשר ישר לשלוח בו יין. מי שתבוא בעולם הזה, אז כל השכר שלו זה בעולם הזה, אי אפשר לתת לו שכר אחר. מספרים על יהודי שהיה רחמת לא מרדף כבוד, אז בגלל הכבוד הלך והמיר את התורך מאצלם. רחב במרכבה מפארת ברחוב העיר, לא עם מכוניות, רחב במרכבה מפארת. יום אחד פגש אותו החבר שלו לשעבר יהודי, ואומר לו, תגיד לי, איפה העולם הזה שלך? אז אם העולם הזה, אתה לא רואה איזה מרכבה, איזה סוסים? זאת אומרת, לא, זה לא העולם הזה, זה היה קצת עולם הבא שמגיע לך לקצת מצחוק שעשית. אבל העולם הזה, אין לך בכלל, צריך להבין שמה שיש לך עכשיו, זה היה קצת עולם הבא שמגיע לך. העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת שמי שרוצה באמת את העולם צריך לעשות בתורה, לעשות במצוות, לעשות בתשובה. ושוב מכל מה שאנחנו תריקים בדברים לא טובים, להידפק רק בתורה ומצוות ודעת אלוקים, להשתדל במידות של אדם לחברות לתקן מה שצריך לתקן, ובמידות של דברים שבה אדם למקום לתקן מה שצריך לתקן, שהכל יהיה מתוקן ושנפנים את זה שאנחנו באמת אין, נכון שאנחנו צריכים עולם הזה, מתפללים על דברים של עולם הזה, אבל שאין מטרתנו האמיתית עולם הזה. מטרתנו האמיתית היא שנזכה, נחיה, נראה, נירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, שעיקר המטרה שלנו היא לראות את המצב שהיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד, השמו אחד, זאת המטרה, בעצם של כל יהודי, זו השאיפה של כל יהודי, מנסר את זה כך, מנסר את זה אחר, אבל בעצם כל יהודי דתי זאת השאיפה שלה, והיה השם מלך על כל הארץ. זה החילוני, רחמן אצלן, השאיפות שלנו אחרות. אז צריך להבין שגם אם יהיו דברים שבהם אנחנו משותפים בחילונים, אבל באמת המטרות הן שונות לגמרי. המטרה שלנו היא להגיע לבעלי השם מלך על כל הארץ. המטרה של החילונים היא אב דבב קיר הנכבל. לדבוק במטרה שלנו, לחיות את המטרה שלנו, לדעת שרצוננו לראות את מלכנו, לראות מלכות שמיים במהרה, זה התפילה שלנו גם בימים נוראים, תמלוך אתה השם בתך על כל מעשיך בהר ציון, משכן כבודיך ובירושלים עיר קודשך, ונזכה גם להקמת סוכת דוד הנופלת, בית המקדש זה סוכת דוד הנופלת, נזכה לראות את זה, והעבודה תחזור לציון במהרה בימינו.